טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעורנו אורחות צדיקים למאה ה-21. ספר המוסר הנפלא הזה שנכתב לפני כ-1,000 שנים, וברוך השם מאז בעם ישראל כולם יושבים ולומדים אותו. ואנחנו נמצאים כעת בשער האכזריות שמפחיד. בסדר? פרק שמיני. נכון? אני לא מתבלבל. פעם שעברה למדנו שער הרחמים. אז כמו תמיד, כיוון שזה הולך פה בצמדים, כן, שער הרחמים ולעומתו שער האכזריות, אז רק נזכר. דיברנו בפרק הקודם על מידת הרחמנות, שהרעיון המרכזי שניסינו ללמוד יחד, שרחמים זה לא ויתור. בסדר? זה בטעות. אנשים חושבים, מה זה לרחם? לרחם זה לוותר. אדם אומר, מה? למה שאני ארחם עליו? הבן אדם עשה משהו רע. וגם להבדיל, אדם בא לקדוש ברוך הוא, אומר, תרחם עליי. אומר חזל, כל האומר הקדוש הוא ותרנו, יוותרו מאב, כאילו, מה, למה שאני אוותר לך? אלא אמרנו, רחמים זה בלשון המילה רחם. רחם כמו הרחם שמצמיח את העובר לטווח ארוך, במשך 9 חודשים, ככה רחמים זה בעצם מה שאנחנו מכנים היום סבלנות. השם, השם, ערך הפיים, מעריך הפו. זאת אומרת, אדם צריך לפתח, כמו הקדוש ברוך הוא, להידמות בקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. העובר, אם נוציא אותו כמו שהוא עכשיו, הוא ימות. אבל בזה שאנחנו נותנים לו, לעובר, את הזמן להתפתח, אנחנו מאמינים בו שהוא יצליח באמת לצאת אל הפועל בצורה נכונה. אותו דבר, שאדם פוגש דברים לא טובים בחיים שלו, הוא לא אמור לוותר או להחליק, אלא להתייחס אליהם במידת הרחמים. להבין שגם אם הדברים לא נפטרים כאן ועכשיו, לטווח ארוך, אם ניתן אמון וסבלנות, המציאות תלך ותהיה מתוקנת. ודיברנו בכל הסוגים שונים של רחמים, בסדר, ביחס לאנשים, רחמים אב על הבן, רחמי האדם על השכנים שלו, וגם דיברנו מה קורה שהאדם לא מבין את זה וחושב שרחמים זה ויתור, אז הוא מרחם על אכזרים, שזה עוד ובוי. זאת אומרת, שאדם אומר, אני לא רוצה שהמציאות תצמח, אני רק רוצה להחליק פה פינות, וזה חס ושלום. זה אמרנו היום לצערנו מאוד שולט, כן? שברגע שהאדם חלש, הוא לא טוב, נוותר לך, ולמרות שזה ניגוד לאמת, ואז כל אחד פה יכול לנצל את החולשה שלו, כן? פעם היו אומרים, אדם מנצל את החוזק שלו כנגד אחרים, היום אדם מנצל את החולשה שלו. אני מסכן, אז עכשיו אני מגיע לי הכל, ואני לא צריך לעמוד בסטנדרטים, והפוליטיקלי קורקט וכל הדברים. אז לא זה. כמובן, רחמים זה אמון במציאות שיכולה ללכת ולצמוח, ולכן הדברים מתקדמים כמעה כמעה. עד כאן זה היה שער הרחמים. עכשיו, שימו לב, שער האכזריות, שזה פרק ארוך, כן? בניגוד לשער הרחמים שהיה קצר, אז אנחנו גם נסתכל פה רק על נקרא שורות ראשונות מכל פסקה, ואחרי זה אתם תשלימו, כן? כדאי. האכזריות היא אפר הרחמנות, אומר אורחות צדיקים. כדכתיב אכזרי אמה ולא ירחמו. ואין המידה הזו נמצאת בצדיקים, אך היא בנפש הרשעים. כדכתיב ורחמי רשעים אכזרי. וגם המידה הזו נמצאת בעזי פנים, כדכתיב גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון, וכבר דעת הרעת מידת העזות, צא ולמד רוע אכזריות, כי לעניין תשלומי איש רע, המורד והמורה, נאמר, אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישולח בו. אז כמו תמיד, בואו ננסה להבין, קודם כל, מה השורש של המידה. בסדר? לקרוא את הספר, אתם יכולים גם לבד. מה שאנחנו נוכל אולי לתרום פה בשיעור, זה לתרגם את זה שוב למושגים שלנו, כדי שנבין איך להתמודד עם זה כיום, בעולם שלנו. המילה אכזריות, שימו לב, היא מילה שמורכבת משתי מילים. אך זר. מה זה אך בעברית? א' חף סופית? לא, זה אך בהי. אך, אני אומר באלף, אלף חף, אכזר, נכון? אלף חף, סופית. שאני אומר, זה אך זה. אני אעזור לכם.
גם זה?
כי מה? רק זה. זה המילה, רק. אך זה רק. כן? זר זה זרות. רק זרות. אני אתרגם את זה בדוגמה. יש לנו גן ילדים, בסדר? יש לנו גן ילדים. ובאמצע השנה נכנס ילד חדש לגן. בסדר? הגננת אוספת בבוקר את כולם, אומרת, ילדים יקרים, יש לנו ילד חדש בגן. מה קורה? יש כמובן כמה תסריטים, אבל הרבה פעמים קורה, בעיקר אם לא מכינים טוב את הילדים, שמתחיל מתח בין הילד החדש לבין הילדים הוותיקים. הבנים מרביצים לו. בסדר? בסדר, כל אחד עם התסכולים האישיים שלו מהגן, אני לא... זה. במקרה של בנות, בדרך כלל עושות חרם. יש כזה קטע. בסדר? למה? בואו ננסה שנייה להבין. למה הילד החדש מעורר רגשות כנגד הילדים? הרי הוא לא עשה להם כלום. הם לא מכירו אותו עד לפני 5 דקות. בדיוק. מרמה פסיכולוגית, אז זה כמו מאוד פשוט. עד שהילד החדש הזה נכנס לגן, הכל היה בטוח ומסודר. כל אחד ידע את המקום שלו. אתם יודעים, אני ילד, אני הילד הכי חזק בגן. אני הילד שיודע לשחק הכי טוב כדורגל בגן. אני הילדה הכי יפה בגן. כל אחד היה מרגיש בטוח במקום שלו. כאשר נכנס גורם זר, אתם מבינים? זה מערער את הביטחון של האנשים. אני חזרות אל הדבר הזה. הוא זר. ילד קטן שהוא מרגיש זרות, הוא מרגיש איום, הוא מגיב באלימות. אכזר. יש כאן משהו שהדרך שלי להתמודד עם הזרות זה להילחם נגדו. תרצו את זה גם בצורה אחרת. הרואה למשל ילד קטן הולך ליד, מבחינת משנה שילדים קטנים. ילדים קטנים הם ביטוי לטבע האנושי, מה שנקרא הגולמי, עוד לפני החינוך והעידון, אלא היצר הספונטני. ילד קטן עובר ליד כנמלים. ראיתם פעם מה קורה? יש ילדים קטנים שהם רואים כנמלים, הם דרוכים על הקן. הם מנסים להרוס את הקן. שוב, מה הקטע? אני ילד קטן, שוב, אני אומר, תתת הכרה שזה, אני ילד קטן, אני כל הזמן מרגיש זר לעולם, אני מוקף כזה מבוגרים שאומרים לי מה לעשות, אני תמיד נשלט בידי אחרים, אני תמיד מרגיש חלש, אתם מבינים, זה נקרא זר. אני לא מרגיש במקום שלי. והנה יש לי פתאום עכשיו איזה יצור חיים, כן, חסר אונים, במקרה הזה נמלים, שברגע שאני הורס את הקן, ברגע שאני מתאכזר אליהם, זה נותן לי תחושה של כוח. זה נותן לי עכשיו תחושת חשיבות. אני פתאום מרגיש שולט במצב ולא נשלט. זה ההסבר העמוק של כל מעשי האכזריות בעולם. מבינים? מעשי האכזריות בעולם, יש איזו תחושת זרות, בסדר? בנפש. זה הגדרה בקרימינולוגיה, כן? במדע הפשע. מתי אדם אכזרי? אתם מבינים? להיות אכזר הרי זה לא... אדם נורמלי לא אמור ליהנות מאכזריות. אתה... אדם נורמלי לא אמור ליהנות מלראות קריטות איברים. אדם נורמלי אמור, נכון, שהוא רואה דם, שהוא רואה... הוא אמור כאילו... ועם כל זה, נכון, אנחנו רואים למשל שז'אנר שלם של בידור, למשל סרטי אלימות, שאנשים נהנים לראות אכזריות. זה משהו... ככל שזה נהיה יותר ריאליסטי, כן? זה יותר... רואים את הדם מקריטת... זה יותר נדבר. ואם זה גם תוכניות ריאליטי. מה זה תוכניות ריאליטי? זה להסתכל על קבוצת אנשים ולצחוק על מישהו. זה כל הרעיון, העמדה הבסיסית הזו. אני יושב בבית, ואני בוחר לעצמי את ה... כן, מבין שלל המשתתפים ב... לא מה שזה, זה יכול להיות בתוך דירה, באח הגדול, יכול להיות מרוץ, לא יודע, בכל מיני משימות. אני בוחר כאילו עם מי אני מזדהה, כן? כאילו מי מייצג אותי, בסדר? גבר, אישה... ימני, חילוני, אשכנזי, ספרדי, הומו, דתי, כן? אני מוצא את הזה, ואז אני איתו, ועכשיו שהאיש שלי, שהגיבור שלי, מתחזר אל האחר, זאת אומרת, יש לי מישהו שאני אוהב, ויש לי מישהו שאני שונא, שהוא זר מבחינתי. יש מישהו שהוא חלק ממני, הוא הנציג שלי, ויש את הזר. ועכשיו שהזר הזה, כן, מעיפים אותו מהתוכנית, אני מצביע, אני מדיח אותו, שוב, אני מרגיש תחושה של כוח. ככל שאדם, אתם מבינים, הוא יותר מלא אמונה, הוא שייך לעולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא חש זר בעולם הזה. הוא לא חש איום בעולם הזה. ומכיוון שכך, הוא לא מתאכזר על שום דבר. אומרים חז"ל, כל מי שיש בו אכזריות, צריך לבדוק, הוא מזערו של אברהם אבינו, אם הוא מיהודי. עם ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה שאדם מרגיש שנאה, אתם מבינים, וזרות כלפי העולם, והדרך שלו להתמודד עם זה, זה לרמוס אחרים, זה מעיד על איזושהי בעיה עמוקה, שצריך לפתור אותה מהשורש, אתם מבינים? לא, למשל, אם אנחנו רואים ילד שהוא כל הזמן מתאכזר לחברים שלו וזה, כנראה שיש לילד איזה מצוקה. הוא לא מוצא את עצמו. אז כמובן, צריך גם להעמיד גבולות ולהעניש אותו וזה, אבל גם להבין מה גורם לילד הזה עכשיו פה להתאכזר לאחרים. כן. מה זה?
איך תגיע אחזריות
המחבל? מה זאת אומרת איך תגיע?
יש שם מקרה שפגוע. צריכים להחסל
מחבלים. אתה לא עושה את זה מאחזריות. אנחנו מחסלים מחבלים מאחזריות? מה פתאום? אנחנו מחסלים מחבלים בגלל שאנחנו אוהבים את העולם של הקדוש ברוך הוא. וחלק מאהבת העולם הקדוש ברוך הוא ואהבת עם ישראל, זה גם עכשיו לעצור אנשים שבאים לפגוע. נכון? אנחנו לא... זה בדיוק הנקודה. זה הנקודה. שאתה נלחם ברוע, אתה לא נלחם באכזריות. עם ישראל לא מתאכזרים. עם ישראל לפעמים צריכים לבצע מעשים קשים, כן? צריך עכשיו להרוג, צריך עכשיו לפעמים אפילו לאתרו את דוד המלך היה צריך, נכון, לקצוץ בעונות של ידיים ורגליים, כי הרב קוק מדבר על זה, איך דוד המלך עשה דברים כאלה. הוא אומר, תבין, העולם היה אז עם זאבי ערב, כאילו היו שם כולם זאבים, והדרך להביא את הטוב לעולם, זה היה פה עכשיו להתנהג בצורה אלימה כלפי אחרים, כדי שלמען יראו ויראו. אבל דוד המלך בזמן שהוא עשה את זה, הוא לא, זה כיף אני, תבין, זה הנקודה. אני מצטרת השם שתהיה חייל, מקווה שתזכה להגן על עם ישראל, וחלק מלזכות להגן עם ישראל זה לפעמים באמת להילחם ולהרוג, מי שבא אבל איך אדם עושה את זה? לא עם איזה ריר, אתה אומר, אני רוצה להרוג אותו, לקרוא לו את המעיים וזה. זה מה שאתה מעלה, זה נקודה חשובה לך, שזה הרבה הרבה דיונים. איך צריך לראות חייל בצבא הגנה לישראל? האם? כי בהרבה צבאות בעולם, אומרים, נכון, אנחנו צריכים חיילים שיעשו מעשי אכזריות, אז בואו גם נחשל אותם ככה. יש, הייתי פעם, אז הייתי הרבה זמן בצבא, אז הראו לנו אימונים של, אני לא זוכר אם של הצבא הסורי או משהו של החמאס. קיצור, היה שם חלק מהאימונים שהם לקחו סקים חתולים והיו צריכים לתקור אותו. כאילו, כחלק מאיזה מוח מעוות כזה, שאם נעשה ככה לחיילים, אז זה יגרום להם להיות לוחמים טובים. בצהל יש דרכים להקשיח אנשים להילחם, אבל זה מגיע ממשהו אחר. זה דמויות מסוג אחר. אבל זה כמובן מקרה קצה. בואו נדבר על המקרים הפשוטים. הנה, אומר, אני אומר אתכם, נקרא פה רק איזה שורה שתיים מכל פסקה, אומר ארוחות צדיקים, כל האכזרי אין בו גמילות חסדים, כי תכתיב גומל נפשו איש חסד, ואוכר שערו אכזרי. כי האכזרי רחוק מאוד מן הדעות טובות, כי לא ירחם על עניים. למה אדם לא מתאכזר על עניים? למה האדם אומר הפסוק במשלי אפילו אוכר שערו? יש לך פה שער, כי הוא קרוב. איך אתה לא עוזר לו? תשובה. אני לא מרגיש קרוב אליו. אני חזר. מי זה? שילך לעבוד. מה אני פה? חייב לך משהו? זה הבסיס של הכל. אחרי שאדם מרגיש חיבור לכל העולם, בוודאי שהוא גומל חסד. עכשיו צריך לעשות שיקול דעת, לפעמים תשמע, בן אדם הזה הוא לא באמת אני, ויש לי עכשיו פה... איזה משאבים מוגבלים, אז אני מעדיף להשקיע את זה במשהו שיותר וזה, אבל העמדה הבסיסית של אדם יהודי, זה לא זרות כלפי המציאות. זה הבסיס של הכל, וזה מתחיל מגיל קטן, זה מתחיל עם ילד, קיבל אהבה מאבא ואמא שלו. לעומת ילד שגדל בזרות, ואז זה פיתח בו איזה סוג של חספוס כלפי העולם. טוב, אז כל אחד כמובן, איפה שהוא נולד, הקדוש ברוך הוא מצמיח אותו משם. אבל תבינו, מה האידיאל? האידיאל הוא, ילדים קטנים למשל, לחבק אותם, לאהוב אותם, לשדר להם חום ואהבה, לתת בהם אמון, ולא להגיד להם היום, גם כחלק מהאכזריות, מהזרות שקיימת בעולם, כל מיני משפטים שאומרים לילדים, תראה לך, בחיים, כולם נגדך, שומעים את זה בחדשות כל הזמן, כולם סוטים, כולם רעים, כולם תיזהר מאנשים. עכשיו זה נכון, תבין, צריך גם להיזהר, זה תמיד מורכב, כי באמת צריך להרגיל גם את הילד להיזהר מאנשים זרים. אבל יש אנשים שהם מגדלים כאילו ילדים עם זרות בסיסית לעולם. כאילו שהעמדה הנפשית להם, שקודם כל מי שמולי הוא רע. עכשיו תוך תוכיח שהוא טוב. אומרים לו, העמדה הבסיסית היא שטוב השם לכל ורחמה והכל מעשה. רוב האנשים טובים. לא, כן, הייתי פעם איזה אולפנה וזה, הייתי שם, זה היה כזה שיעורי הכנה לקראת נישואין, לקראת זה, אז היה שם גם, הגיע שם איזה מישהי, נתנה הרצאה, מה שהספקתי לשמוע, שהמסר שלה היה, כל הגברים הם גברים מכים. זה היה המסר שלה. אמרתי לכם, כל גבר גם נראה נחמד וזה וזה, יהיו לכם שהוא קודם כל גבר מכה. עכשיו בוא נראה, אולי הוא לא. זה היה, זה היום אתכם השדר ששומעים מהמון המון מקומות. אני הייתי אחרי, אמרתי, תראו, אני בתור נציג של המגדר הגברי, רק צריך להגיד לכם שלא נכון, יש גם גברים שהם לא מכים. זה לא, היה הפתעה, יש גם דברים כאלה. זה ראש כזה. אדם צריך להיזהר לא לחנך את עצמו לזרות ואכזריות. אז זה אמרנו לגבי הנושא של רחמים וגמילות חסד. אני מדייק לפסקה הבאה. ועוד המידה הזו בנפשה של אדם, להשיג נקמה באויביו. כדכתיב ולא יחמול ביום נקם. פירוק שיש נקמה, אין חמלה אלא אכזריות. הכתוב אומר, לא תיקום ולא תיטור. הנה, זה עוד נגזרת, מתי אדם אכזרי, מתי לא. עכשיו, אם אתה פועל במציאות לשם שמיים, אז עכשיו, אוקיי, היה פה משהו שפגע בך, אתה עושה הכל בשביל לתקן את המעוות, ולפעמים, כמו שאמרנו, צריך להילחם, צריך וזה. אבל ברגע שהמטרה הושגה, בסדר, הנה, המחבלים נהרגו, לא יודע, או להבדיל, כן, לא יודע, מישהו גזל ממך משהו, הצלחת עכשיו לטבוע בנו בית משפט, ולקחת את זה חזרה, והכל טוב. אתה לא אמור לנקום. אתה מבין, מאיפה מגיע הנקמה? כמה שהוא מגיע מהעמדה הזו? הוא זר, אתה מבין? הזה שפגע בי הוא זר, הוא האויב שלי. ועכשיו אני ארגיש טוב רק כשאני ארמוס אותו. זה מידה מאוד מאוד קשה בנפש. אתכם היום גם צערנו, זה מאוד בא לידי ביטוי במציאות הווירטואלית היום. בגלל שהיום יש הרבה אפשרויות לבן אדם, אתם יודעים, פעם בן אדם שהיה רוצה להתאכזר על מישהו, זה היה צריך פה מאמץ, אתה צריך ללכת, לפגוע במישהו, לסכן את עצמך. היום זה מאוד פשוט. שיימינג. שיים לך. כאילו, אני אומר אתכם זה כמה פעמים בשיעורים, אני כל הזמן אומר את זה. לפני שבן אדם לוחץ על הכפתור הזה של השטף, השר הזה, שאנשים היום ככה חופשי, שיחשוב טוב טוב. כל אחד שיבוא לשמיים, הקדוש הוא ישאל אותו, מי נתן לך רשות עכשיו לשתף פה שיימינג על הדבר הזה? איפה? אתה בדקת, אתה עשית שיקול דעת תורני, לפעמים אין ברירה, כמו שאומרים, לפעמים אין ברירה. יש כאן איזה מישהו, יש כאן איזה מישהי שצריך להרתיע אחרים ולפרסם את מעשיהם, אבל זה, תמיד, זה צריך שיקול דעת של בדין. זה שאנשים היום יושבים ומקלידים, והכל עוד בשם המוסר והצדק, אתה מבינים? או, אנחנו רוצים לבאר את הרע. כמו שאני אומר, כל פעם ששולחים לי דבר כזה, אומר להם, תראו, יכול להיות, רק אני מאחל לכם שבשמיים, אתם יודעים, במידה שאדם מודד, מודדים אותו בשמיים. מישהו כזה, הוא השוטר של הקדוש ברוך הוא, כן? והוא בשם הצדק והמוסר. כן, זה היום הקדוש ברוך הוא, לא חלילה הזה. בשם הצדק והמוסר, אנחנו נחשוף את הפרשייה הזו. עיתונאי, כל ה... אין בעיה. יכול להיות שאתה צודק. אם אתה צודק, בשמיים יגיעו לך כל הכבוד, בוא נה, באומץ, חשפת פה משהו ועזרת על זה. אבל אם אתה טועה, זה אם אתה טועה, ואתה פה עכשיו מלבין פני אדם ברבים בלי שהוא עשה, או נגיד שהוא אפילו עשה, שאתה החלטת שזה הדרך הטובה לטפל בזה, ולפרסם, במקום לטפל את זה בצורה אחרת, בדרך שאדם מודד, מודדים אותו. גם בשמיים שאתה תבוא, אדם יעמוד שם מול הקדוש בחור, ויעשו לו אותו דבר. אתה ככה חופשי שחט את האנשים בתקשורת, חופשי הקלדת, חופשי... אדם לוחץ על כפתור, אתה יכול בבת אחת פה להרוס חיים של בן אדם. אדם יכול, לפעמים יש דבר שצריך לעשות את זה. אתה צריך לפני זה לטבול במקווה, אתם מבינים? להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שלא תבוא להתייעץ עם בית דין, כמה בתי דין. הרמב״ם כותב שהאדם שהוא מפרסם משהו, אז אומר צריך, שהוא הולך לדבר עם מישהו, צריך לחזור על תלמודו, אני לא יודע, 100 פעמים. הוא אומר, אם הוא רוצה לכתוב משהו, צריך לחזור 1,000 פעמים לפני שהוא אומר. בסדר, זה כמובן מספרים מוגזמים, אבל העיקרון הוא יגר אותו עיקרון. היום בן אדם, אתה לוחץ על כפתור, אתה מגיע למיליון איש, ואתה משמיץ פה מישהי, מישהו, זה מגיע מזה, אתה מבין? אני עכשיו נוקם בו. מה נוקם בו? מה נוקם? האיש עשה את שלו, אמרנו, שילם, זה, ישב בכלא, תחשב טוב טוב. מתי, יש לפעמים גם מצבים שאתה אומר, שמה, חייבים, בירת הרע מקרבך, חייבים להם פה גבולות, יש דברים כאלה, אבל צריך המון המון שיקול דעת. ושכל אדם עושה דבר כזה שיבדוק טוב טוב את עצמו. האם הוא עושה את זה מטעם האמת, או שהוא מתאכזר, כי הוא נוקם ונותר. וזה לא טוב להגיע ככה לשמיים.
שהאדם הוא נוקם ונותר. בסדר? הפחדתי אתכם. זה המטרה. שלא תלחצו לי על כפתור שתף מהר מדי. חשבו טוב טוב. ועוד המידה הזו, אז אמרנו, זה לגבי, כן, הוא מסיים, והנוקם והנותר אינו מעביר על מידותיו, ואינו מוכל לחבריו הפושים עליו, וזה גורר ומושך המחלוקת והסינה, וכבר ידעת מה תואם אני מידת השלום. הלאה, שימו לב. אז אמרנו, יש אכזריות, דבר שאדם לא גומל חסדים. עוד אכזריות, שאדם נוקם ונוקר. הכל מתחיל שום מזה שאדם חזר, חש כאילו שהוא לא שייך לעולם של הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא הוא מפתח עוינות כלפי כל דבר. ועכשיו תראו דבר נוסף. ובכלל האכזריות, הגוזל חברו מאומה משלו, ובזה מצער אותו. ועונש גדול יש לגוזל עני, וחייבים עליה מיטה, כדכתיב אל תגזול דל כי דלו. יש פה דברים גישה מעניינת. בדרך כלל אנחנו אומרים מה זה גזל. גזל, מה הבעיה בגזל? הבעיה בגזל שאתה לקחת את הריחוש של השני. לא יודע, בן אדם עבד, הרוויח כסף, לקחת לו את הזה, הוא עכשיו לא יכול להשתמש בכסף הזה דברים אחרים. זה כמובן נכון. אבל הוא אומר פה משהו יותר עמוק. בזה שאתה גוזל מהשני, אתה מתאכזר עליו. הצער שיש לו. כאילו, אתה חשבת על זה, אתה לוקח משהו שהשני עבד עליו. נגיד שאיכשהו מבחינה טכנית הוא יסתדר. בסדר? אתה לא יודע, לקחת לו משהו ומישהו אחר ישלים לו את הדבר הזה. הביטוח ישלם. אבל זה הצער שיש לבן אדם, שעבד על משהו וזה היה שלו וזה, ואתה בא באכזריות ולוקח לו את זה. גוזל. על זה, מאיפה זה בא? שוב, כי הוא זר מבחינתך. האדם הזה, מה אכפת לי ממנו? זה קל מאוד לפתח גסות כזו בנפש. פשוט אדם לא חושב. יש לו זה רגע שנקיפות מצפון, ממשיך הלאה. וזהו, נרגע מהר המצפון בדברים. אתה עברת פה ככה על הדרך, לא יודע, ודחפת מישהו בתו. שכחת מזה תוך שנייה. האיש הזה עכשיו שהוא מרגיש מושפל. אז זהו, לא קרה נזק גדול, נכון? לא, חתכת אותו עכשיו ככה בנסיעה, בצורה כזו. אז זהו, לא קרה נזק. אבל התחושה של בן אדם, שככה רומסים אותו, זה נקרא אכזריות. הוא בא ואומר, הכתיב כי השם יריב ריבם, וקבע את קובעם נפש. ואף על פי שיש עבירות גדולות חמורות מן הגזל, אמרנו, בסדר, יש דברים יותר חמורים מלגזול וזה. אבל עונש הגזל חמור מאוד, כי דכתיב בדור המבול, קץ כל בשר בא לפני. קיצור, הוא בא ואומר שמהצד הזה, המבול הגיע על זה שהם גזלו אחד מהשני. זאת אומרת, שהם התאכזרו אחד כלפי השני. זה היה הבעיה פה. והגוזל חברו, אני מדלג לתחילת הפסקה הבאה, הגוזל חברו כאילו נוטל נשמתו, ואפילו אם גזל ממנו דבר מועט כגון פרוטה. אתם מבינים? זה הבעיה בגזל. שאתה, לא הנזק, זה פרוטה, אלא האכזריות שעשית פה, שגרמת לשני, התחושה הזו. גם זה ממידת אכזריות, המוציא שם רע על חברו, וזה גורם לו צער ובושת, והמוציא שם רע בפגם שלך, מה שדיברנו קודם, איך הם אנשים שיהיו בריאים, כאילו אתה פה מוציא שם רע על בן אדם, מה? אין לו כפרה עולמית, אומר אורחות צדיקים. עכשיו, מה זה אין כפרה עולמית? אתה יודע, עם כל דבר היא תשובה, גם בסוף הקדוש ברוך הוא, אבל הכוונה היא שזה הולך להיות פה, אתה הולך לשלם על זה ביוקר, על הדבר הזה. לא תהיה לו כנושה, שלא יצער על הווה ולא יעמוד לפניו, ויודע לשם מה לפרוע, כי הוא מציק לו בזה. כן, הוא ממשיך וגם דברים קטנים, יש את הלווה, אלוות למישהו כסף, אל תציק לו. אתה יודע שאין לו להחזיר. אל תתחזר. שוב, התחושה הזו של אמרתי לו, קצתי אותו, דקרתי אותו. צריך לעבוד על זה. כל אחד צריך לקחת את זה על עצמו. יש כל מיני מצבים בחיים, דווקא במקרים הקטעים, בין רובנו לא, נמצאים עכשיו פה במאבקים שזה. רובנו, כמו שאמרתי, דוגמאות קטנות כזה. מישהו דחף, מישהו לקח, מישהו עושה כזה. היכולת של אדם לא להתאכזר. הלאה, תראו, ממשיך פסקה הבאה. גם מן הבהמה ירחיק האכזריות, כדכתיב יודע צדיק נפש באמתו, שלא להטריחה יותר מדי, ושלא יריב אותה, וכן כתיב כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת נסוב חדלת, מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אמרו רבותינו, צער בעלי חיים דאורייתא. אתה מבין? להתאכזר על בעלי חיים. זה... צריך לזכור את זה גם. נכון? בהמשך הוא מביא שם את זה, שאם יש לך, כן, אתה קודם צריך לתת לאכול לבהמה, ורק לך אחרי זה. שוב, בסדר עדיפות נכון, כן? לא עוד פעם, דיברנו על זה פעם שעברה, אלה שבסוף מרחמים לי על בעלי חיים יותר מאשר על בני אדם. לא, לא על זה אני מדבר. זה, לפעמים זה הפוך, זה דווקא אכזרים. לפעמים האדם, יש לו אכזריות, נראה הפסקה הבאה, אכזריות הפוך אל הפוך, שהוא מתאכזר לבני אדם, ואז הוא פורק את המצפון בזה שהוא מלטף את החתולה. אבל אם דבר עכשיו במצב ישר, מצב ישר, יש לך פה בעל חיים, מה אתה מתאכזר אליו? יותר מזה, זה הוא לא כותב, אני מוסיף. אדם אסור לו להתאכזר לא רק לבעל חיים, אפילו לצומח, אפילו לדומם, מה שנקרא בל תשחית. בל תשחית. מה? המל, אתה אומר, החתול כואב לו, יש לו עצבים כזה. צמח, מה קרה? טוב, אז כולכם מכירים את הסיפור, נכון, על הרב אריה לוין, שכתף עלה, אז הרב קוק הזדעזע, אמר לו, איך אתה יכול לנתק דבר ממקור חיותו? זה יותר מזה. יש לך כיסא בבית, אתה לא משתמש בו יותר. מה אתה אמור לעשות איתו? שים אותו בהשפעה, במחזור, אבל... לא בהשחתה, אתה מבין? לא בהשחתה. בסדר, סיים את התפקיד, אני שם. לבוא, אתה מבין? לשרוט, יש מקרים כאלה, מקרים שאנשים עוברים ליד רכב חדש, עם מסמר. עושים שם כזה חריץ. עזבו שנייה את הגזל, זה כבר דיברנו, זה. זה קוראים לזה ונדליזם. ונדליזם זה כאילו הרס לשם ההרס. זה היה לשם המלך ונדל, היה איזה שבטים פראים, כולם ונדלים, שם המלך שלהם. שהם היו כאילו, הם היו כובשים כפר, שורפים את הכפר. סתם. תגידו, אתה יודע, תיקח את הכפר, תיקח לך את הרכוש, תיקח לך את ה... זה, לא. זה הנאה מההרס לשם ההרס. זה סוג של אכזריות. אדם כל כך זר לעולם, שיש פה חפץ דומם. שרדתי אותו, עשיתי פה גרפיטי. יש פה בית יפה, מה? מה רע לך? למה להרוס את החומה? למה להשחית את החומה? סיימתי יפה. עכשיו שהבעלים ישברו את הראש איך לנקות. זה מידות בנפש, שיהודי אמור להתרחק מזה. אמרתי, האדם שנהנה מלהתאכזר, זה סימן לא טוב. סימן לא טוב. כן. זה משהו אחר. זה כמו שדיברנו, על מחבל, מה השאלה בכלל? אפשר. לא רק אפשר, חובה. בוודאי, לפני עבר לא תשים מכשול וזה, פשוט, אין שאלה. נדבר אבל על הדברים שהם לא... טיפה הלכתי עם תלמיד חכם חשוב פה בקריית משה. תוך כדי זה שהלכתי, הוא... ראיתי, היה איזה אבן על הרצפה, הוא גם סילק אותה צידה. תלמיד חכם. אבל לא, ודאי, אבל מה שלא, אז לא. אז הוא בא ואומר, אז גם לגבי, כן, הוא ממשיך שם, שגם לגבי עבדים, כן, היום אין לנו עבדים, אבל יש פועלים, יש אנשים שאתה סוחר אותם, אתה מעסיק אנשים, עוד פעם, להתייחס אליהם בצורה נכונה, יש לזה המון הלכות, המון דברים. ותראו מה הוא אומר, עד אתה סיפרנו רעת האכזריות, אך יש מקומות שצריך לנהוג באכזריות, כנגד רשעים. כדרך שאמר איוב, והשברה מלטרות עוול ומשנה ושליך טרף, וכמו שאמרה התורה, להמית הרשעים ולהלקותם, תקיצור, יש לפעמים צריך אכזריות, לרדוף הרשעים, להכביד עליהם, להחזירם למותיו, ועוד אמרו רבותינו, במי אתה מוצא דברי תורה? במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב. כמו, כי העורב הוא כאילו עוזב את, ככה חזל אומרים, הוא כאילו עוזב את הגוזלים שלו. אז כגון רבה בר מתנה, שהיה הולך לבית המדרש, אמרו לו, אשתו, ילדיך מה עשה להם? השיב להם, אי ככור מי באגמה, כאילו יש ירקות באגם, לכו תסתדרו, אני לא דואג לך. שימו לב, זה דבר חשוב. בראשון, העיקרון. כמו שדיברנו, לפעמים אכזריות היא מידה טובה. כי למה? כי אתה צריך להחזר על רשעים. אז רק אמרנו, זה לא אכזריות במשמעות של הענה הסדיסטית, כן? שאתה... זה אלא... אתה צריך פה עכשיו לפעול. אבל שימו לזה על אותו עיקרון שדיברנו. אמרנו, מה זה, מאיפה מגיעה האכזריות? מזרות, נכון? שאדם כאילו אומר, זה לא חלק ממני, אז אני יכול להרוס את זה. לפעמים, אתה מבין, אתה צריך שהרשע יהיה זר לך. לכן אתה יכול להתאחזר אליו. אתה מבין, נקודה הזו? יש פה מחבל. אתה מתאחזר. כאילו, זה טוב מאוד שאתה מרגיש אליו זרות מסוימת, שאתה מבין שהוא לא חלק מיישובו של עולם. הוא חלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה לא נהנה מלהתעלל בו. אבל לפעמים אדם צריך לפתח זרות כלפי דברים מסוימים, לא בגלל שהוא שונא את העולם של הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהוא מבין שיש משהו עוד יותר גדול. והנה, הלוואי והמחבל הזה היה מתוקן, והיינו יכולים גם להכניס אותו לחברה האנושית. אבל עכשיו שהוא מתנהג בצורה כזו, הדרך היחידה שלנו זה לדחות, להרגיש זרות. לאותו משקל, מה שהוא אומר פה, הוא מביא שם הרי סיפור שנראה מזעזע, כן? רב אברהם מתנה, שכאילו כביכול להתאחזר על הילדים שלו, נכון? הילדים, הוא לומד תורה, ואם שאתה אומר, תנו מה לאכול, אומר, לכי, תלכי, תסתדרי לבד, יש שם ירקות באגם. איך מבינים את זה? אז גם, מסביר את זה, המהר"ל מפראג בנתיב התורה. לא רק חלילה שרב מתן היה אכזרי בצורה שאנחנו, מה שאומרים חז"ל, שאדם להתגדל בתורה הוא צריך להיות אכזרי על בניו כעורב, לא רק כמובן שאדם צריך להיות כזה, אני שונא את הילדים, שונא את החיים, אלא הכוונה היא שאדם צריך להיות במדרגה כל כך גבוהה, שלפעמים הוא מבין שיש דברים מסוימים שהם נתחים, כמו העקדה של אברהם אבינו. יש עכשיו משהו אידיאל גדול, צריך עכשיו להביא תורה לעולם, ומאיזושהי סיבה אני חייב עכשיו דווקא אני ללמוד, אז האידיאל של התורה הוא דוחה את במקרה הזה את הדאגה לילדים. שוב, לנו זה נראה משהו מאוד משונה, כי התורה שלנו היא כזו קטנה, שלא יכול להיות שזה. אבל רב אברהם מתנה, כן, התורה שלו היא כל כך גדולה, שעכשיו הוא הופך להיות זר קצת לעולם, אבל לא במשמעות של האכזריות, אלא במשמעות של אדם עליון, אתם מבינים? אדם עליון, הוא גם, רב אברהם מתנה גם לא אכל בעצמו, אתם מבינים? לא רק הילדים, כאילו, הוא זר לעולם הזה, הוא כבר נמצא במדרגה העליונה. יש דברים כאלה, זה לא הדרכות מעשיות, אבל זה נותן איזה שער רוח להבין שלפעמים אדם צריך לא ליפול לרחמנות החלשה, כמו שדיברנו בשיעור שעבר. אלא אדם צריך לדעת, ללכת על פי תורה, על פי אמת, על פי זה, ובוודאי להיות שייך להכל, לא להיות זר, אבל לפעמים שאין ברירה, אדם צריך לפתח איזה זרות כלפי הרוע במציאות, או לא רוע, אלא מדרגות נמוכות יותר, כדי שהוא יוכל לבנות משהו יותר גדול. תראו, פה זה סיפור שמבחינתנו נשמע הזוי, אבל לדוגמה, יודע, קצין שהולך למלחמה, נכון? הוא לכאורה מתאכזר על המשפחה שלו. נכון? יש סיכון שהוא לא יחזור, אז מה, אתה לא אכפת לך במשפחה שלך? חלילה. אכפת לי המשפחה שלי. אבל עם ישראל כל כך חשוב שהמשפחה שלי היא גם חלק, תמיד, מהתהליך הגדול הזה של, שצריך לפעמים להקריב למען עם ישראל. כמו שאני מוכן להקריב את החיים שלי, אז כן, יהיו גם הקרובים שלי שינסקו. אבל אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו זרים לעולם, שונים לעולם, אלא אנחנו פשוט נמצאים במקום כזה, שיש אהבה גדולה, אז היא דוחה, אהבות קטנות. המציאות העליונה היא כזו, שלפעמים יש דברים שעכשיו הם זרים במשמעות שהם לא שיקול עכשיו. מה לעשות? צריך ששעם ישראל יחיה, חייבים אנשים שיסכנו את עצמם, גם אם עכשיו המשפחה שלהם, בסדר, היא תשלם את המחיר. זה, 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 זה העיקרון שאנחנו לומדים פה. לפעמים יש גם דברים כאלה. וצריך להיות אכזרי לרשעים שלא לרחם עליהם, ואמרו רבותינו, כל מי שנעשה רחמן מקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי מקום רחמן, כולנו מכירים את המדרש הזה, כל המרחם, בסדר, על אכזרים, על רשעים, סופו מתאכזר על רחמנים. אנחנו רואים את זה במו עינינו, לצערנו, בכל יום ויום. האנשים שמרחמים על מחבלים, וזה בסוף הכי מתאכזרים ליהודים, ודברים ידועים שאדם צריך להיזהר מהם. ועכשיו תראו איך הוא מסיים, וזה העיקר. ואתה בן אדם, עיין על עצמך ותתרחק מן האכזריות, אך תרחם על עניים ואביונים, ויהיו עניים בני ביתך. אתה חמים וריבך, וכל המרחם על הבריאות ומחים עליו מן השמיים. לכן אל תסלק מעליך רחמים, אך ישמר מדת אכזריות, ויזהר מן הנקרה מצוות אכזריות, ובא ואומר, אבל אם תעשה מעשים מכוערים, אז ישמח שונחה על כלונך וחרפתך, והנה הוא מתנקם בך, ואם תרצה לרחם על בניך ועל קוריך ולכבדם כבוד גדול, תעסוק בתורה ומעשים טובים וגנות חסדים. וזה הדבר טוב להם מאוד, שיתקפטו בך ולא יישאו עליך חרפה, ואין לך בושה גדולה מזו מי שאבותיו וקרוביו רשעים. קיצור, הוא אומר פה, תקראו את כל הפסקה הזו בצורה מסודרת, אבל הוא בעצם עושה פה סיכום, גם של מידת האכזריות, גם של מידת הרחמים, גם של מידת הבושה, גם של מידת, כאילו כל מה שדיברנו במילים, אם נתמצת את זה, הוא אומר, בן אדם, תרחם על עצמך. אל תתאכזר על עצמך, אתה מבין, זה יותר מהכל. דיברנו כל הזמן ביחס לאחרים. תרחם על עניים, אל תתאכזר על זה, ורשעים, אתה צריך, לפעמים כן, אבל כל הזמן דובר על אני כלפי אחרים. אומר ארוחות צדיקים, הכי חשוב קודם כל, שתרחם על עצמך. תרחם על המשפחה שלך, כן, שהיא חלק ממך. חשוב, אתה עכשיו עושה עבירה. בסדר? זה יתנקם בך ובמשפחתך עד סוף כל הדורות. אתה אוהב את המשפחה שלך, אתה אוהב את עצמך, תחשוב מה שאתה עושה, תחשוב מה שאתה עושה. אין, כל, אומרים חזל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אתה עושה עכשיו עבירה, אתה מבין שיהיה לזה מחיר, יהיה לזה מחיר. איך אומרים, תחשוב, זה שווה את זה, זה שווה את זה. עזוב אתה, משפחה שלך, פעם לא רק עוד פעם בעולם הזה, לא, לא, אף אחד לא יגלה. א', מגלים, תדע לך. בדרך כלל, בדרך כלל מגלים. אבל גם אם לא, יש אלוקים בשמיים. פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים ועל ריביים. הוא אומר, רואה ואבן, היש יותר אכזרי ממי שבניו מתים בשלחתו. אתה עושה פה עכשיו עבירה, זה לא רק אתה, זה כל הדורות כולם. אתה כזה חזר לעולם, לדורות שלך, לכל המציאות. תרחם על המציאות. הרמב״ם כותב בכלל שאדם צריך לפני שהוא עובר עבירה, ידע שכל העולם כולו עומד על כף מוזניים. ואם הוא חטא, אז הוא מכריע את כל העולם לכף חובה. הבנם, תרחם על העולם. תרחם על כל המציאות פה. מה? אלא מה? אדם אומר, מה, אני חותר? מה קרה? לא קרה שום דבר. בסדר. אבל מישהו, כן, יש לו טיפה אמונה ושכל. הוא מבין שיש השלכות לכל מעשה. אז מהצד הזה, ירחם. תראו, אני קורא לקראת הסוף, תראו. לכן תדע, לא יודע, צריכים לראות, זה כאילו, לא יודע, פסקה אחרונה בערך אחרי החצי. לכן תדע. שאין אכזרים כבעלי עבירות. מבינים? האנשים הכי אכזרים בעולם זה בעלי עבירות. כי הם הורסים את העולם. הם מתאכזרים על העולם. אלה הם רחמים על העולם הזה. הם כל כך חשים זרים למציאות שאומרים לא אכפת לי. זה פה עבירה. כן. אנשים שעושים עבירות. כפשוטו. בעלי עבירות. אדם שעושה עבירה זה שיא אכזריות. כי אתה פוגע בעולמו של הקדוש ברוך הוא. עזוב שנייה מה שיקרה לך, עזוב שנייה מה ש... עצם הזה שאתה לא אכפת לך ממה שיקרה בעולם, זה האכזריות הגדולה. במקרה אתם מבינים הפוך, שאדם שהוא מלא אמונה, הוא מרחם על העולם. מרחם על העולם. וזה מה שמניע אותו לא לעבור עבר. לכן תדע שאין אכזרים כבעלי עבירות, כי באבון שנאת חינם נחרב בית שני, וכל פורענויות באות לעולם בשביל עבירות. כגון שאמרו רבותינו עליו שלום, באבון חלה אין ברכה במכונס, באבון ביטול תרומה ומעשות, השמיים נעצרים, באבון נועדים ועיוות הדין כקו הדין, באבון ביטול תורה, חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בא לעולם, וכן הרבה. באמת אלו הגורמים, הפורענות, הם האכזריים על עצמם, על בניהם ועל אנשי דורם. מבינים? זה הרשעים. והצדיקים הפוך, הם רחמנים עליהם ועל בניהם ועל בדורם. כדי אמרים להם כל העולם ניזון בזכות רבי חנינא בן דוסא. טוב, אז הנה, זה מכאן אנחנו לומדים פה את מידת האכזריות שמשלימה את דת הרחמים. אני חוזר על העיקרון. מידת האכזריות זה שאדם חש זר, אך זר. אני רק זר. אני מבחינתי, כל העולם הזה לא קשור אליי. ואז אני, אמרנו, מתאכזר על אחרים, ובסוף הכי גרוע, בן אדם מתאכזר על עצמו. האדם חש זרות כלפי החיים שלו, כלפי לא אכפת לו כבר מכלום, והוא פוגע במציאות. אז שוב, תפקידנו בעולם, כל אחד עושה את מה שהוא יכול, וכמובן, מה שבאמת אנשים אכזרים שפוגעים, אז אנחנו צריכים לעצור אותם. אבל ברמה האישית, שכל אדם, לפני שהוא עובר עבירה, בסדר, לפני שהוא עושה חלילה משהו שלא נכון, אז שיזכור את הדבר הזה. בסדר? שהאכזריות, בסדר? זה משהו שאנחנו צריכים להתרחק ממנו. והפוך, רחמים במשמעות העמוקה שלהם, האמון במציאות, אז זה אדם צריך לטפח בכל החיים. נעצור כאן, חברים.